טוב, שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש באורות ישראל, פרק ו', פסקה א', לאומיות ישראל. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של נטייה רוחנית שלה, והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה, שתיהן יחד ממקור אלוהים חיים מן הניוצות, ממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. בסדר? זה בעמוד קנ"ח אצלכם. קנ"ח, כן. כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי, והאור בצורתו המושטת ובפנייה עצומה אך כלפי מעלה, שימש באומה רק לדאגה כללית איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית הטהורה. והאור האלוהי, שהוא נשמת האומה השורשית, במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו עיר בתעופת נוגה בכנסת ישראל. השכינה ירדה עם ישראל לגלות ושרתה בתוכם והתענתה באשר התענו הם. לא הרחיבה הנשמה את מאווייה, אבל קבעה אותה ממושג יראת אלוהים, אמונתו וזהירות התורה ומצוות מצד שם פיקודי השם, כציפור נודדת מקינה. עוד פעם, לאומיות ישראל. הנטייה הלאומית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של נטייה רוחנית שלה, והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה. מה אומר הרב? אין נתק בין הרוחניות של ישראל, נטייה רוחנית של כנסת ישראל, לבין הלאומיות, אלא שיש בדבר הזה מדרגות. כמו שבאדם יש לו נשמה, יש רוח, יש נפש, יש גוף, ככה גם כן באומה הישראלית יש מדרגות, שהמדרגה יותר פנימית היא נשמת המדרגה יותר חיצונית. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. לבושה משון מלבוש, כן, חיצוניות. חיצוניות, ההופעה הרוחנית של האומה הישראלית, זאת היא הלאומיות שלה. הלאומיות היא מלבשת את הרוחניות, והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה. היא הדוחפת את הכל, היא המבררת את הסדר הפנימי של הופעת הלאומיות. הלאומיות היא מבטאת את הדחיפה הנשמתית, והיא מגדילה את ההופעה הרוחנית, כי כשהלאומיות היא מתגברת, כשהגוף הוא מתחזק, גם הנשמה מתרחבת, כמו שאנחנו נראה את זה בהמשך. וכן ההפך, הלאומיות היא צריכה להיות מודרכת מנשמת הלאומיות, מהנטייה הרוחנית של האומה הישראלית, מהסדר הפנימי האלוהי של המציאות המופיע במאמר למהלך האידאות בישראל. הרעיון הזה, אידאות זה רעיון אלוהי פועל, מעין נשמה כזאת שהיא פועלת בארץ, אבל יש אידאה אלוהית באומה הישראלית ויש אידאה לאומית, כשהאידאה האלוהית היא נשמת האידאה הלאומית, היא הדוחפת אותה, נותנת לה כיוון, מגמה, כמו שהסוסים הם מניעים את הגלגלים של המרכבה. בלי הסוסים לא הייתה תנועה על הגלגלים, נכון? אבל הסוסים גם להם יש מה שנקרא הכיסא. הכיסא הוא, כלומר, האדם היושב על הכיסא לצורך העניין, הוא מנהיג את הכיוון של הסוסים. זאת אומרת, הוא נשמע את הסוסים לצורך העניין הזה. ככה בנויים העולמות הרוחניים, זה על גבי זה, זה נשמה לזה, זה גוף לזה. בסדר? עכשיו, למה זה חשוב הנקודה הזאת? חורה זה רעיון טריוויאלי ברור, נכון? תשובה בכלל לא ברור. והראיה, שאנשים עלולים להתבלבל. עלולים לראות ברוחניות הגלותית המופשטת מלאומיות, מחמת שבירת הכלי, כמו שתכף נראה, חזות הכל. להתמכר למין כזאת רוחניות מנותקת מטריטוריה, מנותקת מהנהגת מדינה, מנותקת מצבא, מנותקת מכלכלה, מנותקת מפוליטיקה. וזה חיסרון גדול. מאידך, זה הופך להיות לא רוחניות, כמובן פרטית, כן, אני ותיקון הנפש שלי, עולם הבא שלי, הגרשי ותוספות שלי על הגמרא, אני. כמובן, חלק מזה שאני בן ישראל, אבל אני. זה מאוד דל ביחס למה שאנחנו מצפים אליו. תמיד אני אומר, יש לפעמים אנשים תולים בבית שלהם איזה מתמונה כזה שרואים איזה יהודי עם תלית, ככה בשטייטל הגלותי. שטייטל זה העיר, העירה, העירה. עומד כזה ביער, מתבודד, מאחוריו יש סוס אחד וזה בקטה והוא ככה מתפלל. זו תמונה נורא רומנטית, נכון? ויפה. אבל צריך להגיד את האמת שלא לזה אנחנו מחכים. אנחנו מחכים למשהו הרבה יותר גדול, מיהודי פרטי שעומד ומתבודד. אנחנו מחכים לדוד המלך, לשלמה המלך, למלך המשיח, למלך שינהיג מדינה, שידחוף תנועה מוסרית הווייתית, שירומם את האנושות, שיופיע את הקודש בארץ, שיופיע את הקודש במערכות כלליות, לא ברוחניות מנותקת, ולא לאומיות מנותקת מהרוחניות, גם לזה אנחנו לא מחכים. לראות איזה מלך שהוא לא קשור אל התורה. זה גם כן קלקול גדול. כאילו להתמכר רק למלבוש. גם זה קלקול גדול. זה קלקול וזה קלקול. והם נאבקים בזה בזה, שני הקלקולים האלה. יש פרק כזה באורות הקודש, ואני אקריא לכם את זה עכשיו. משה, יש מה. זה נמצא בעמוד שין י' זין באורות הקודש ב' מלחמת הקודש והטבע. מעניין אתכם? מעניין, טוב. רז התנועות העכשוויות מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם, עומד למעלה מן הטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט, את הדיקיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה שבשכל בהתפעלות. אז הרב פה מדבר על משהו יותר רחב, אבל הרעיון של הפסקה שלנו גם כן הוא נגזרת של הפסקה הזאת. יש איזה שהיא תביעה של הקודש הוא עובר תהליך של מי קודש מנותק מחיי החול, מהלאומיות, מעולם החומר, מהטבעיות שהיה נהוג בגלות, כל שנות הגלות, כמו שאמר רבנו בחיי, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. אין לך בגלות מה להשקיע פה בפיתוח החיים הארציים. פה זה הגיהנום. פה יש רק פיתוח החיים הרוחניים, יש את בית המדרש, בית הכנסת, המקווה, מספיק. מספיק, מה צריך עוד? אבל הקודש הוא עובר תהליך ויהפוך להיות קודש יותר ויותר טבעי. מה זה טבעי? הכוונה, קודש שהוא מופיע בטבע, שהוא שייך אל החיים, שהוא מדריך ולא עוין את הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. תהליך. מתקרבים אנו אל כל טביעות הטבע, מתלכלכים אנו בזוהמתו, אין מוצא להגן, כי אם על ידי הערות גדולות, די הופעות נשמתיות אלוהיות, מגלות רזי עליון מודיעות תאגור בסתרי החושך. הוא אומר, טוב, אני אומר, הפסקה הזאת יותר רחבה מהנקודה שלנו. אני רק אקח את הנקודה שקשורה אליהם. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. מה זה לוויתן ושור הבר? לוויתן מבטא את הקודש הרגיל, הוא קורא לזה פה, הצורר את הטבע. למה זה הלוויתן? זה מבטא את הנשמה. כמו שהנשמה היא נסתרת, גם הלוויתן הוא נסתר, נכון? אתה מסתכל על הים, אתה לא רואה את הלוויתן. יש לוויתן, אבל הוא איפשהו עמוק, עמוק, כמו הנשמה, נכון? הנשמה היא... ויש את שור הבר. זה משל מספר איוב. בספר איוב יש מלחמה בין שור הבר ובין הלוויתן. הם נלחמים זה בזה. המלחמה הזאת מוצדקת או לא מוצדקת? היא מוצדקת בתקופת הגלות. בארץ ישראל היא לא מוצדקת. בארץ מה? למה? כי פה הקודש הוא צריך להופיע בחול. לא להילחם בחול, אלא לרומם את החול, לקדש את החול. וקודש הוא לוחם בחול, סופו להיות קודש נלחמים בו, שהחול נלחם בו. לכן יש תנועת הכפירה שנלחמת. וגם חול שהוא מנותק מהקודש זה דבר בעייתי. זה שור הבר הזה שהוא הלוויתן נלחם בו. כאילו הנלחמה, המלחמה, כאילו הנשמה נלחמת בגוף והגוף בנשמה. ובאמת זה לא הדרך, זה נכון בגלות, אבל ארץ ישראל עניינה לאחד בין הנשמה ובין הגוף, ולצורך העניין לקשר הפסקה שלנו, בין הרוחניות, הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל, ובין הנטייה הלאומית של כנסת ישראל, שהיא בבחינת החול, נכון? אבל היא לא צריכה להישאר חול, היא צריכה להופיע את הקודש. הקודש הוא מתפשט, כמו שיש תוספת שבת על ימות החול, נכון? מוסיפים זמן מהשבת על יום שישי, על מוצאי שבת. יש התפשטות של הקודש על ימות החול. היא התפשטות של הקודש הפנימי, עד כדי כך שיש לך חייל קדוש. רק בארץ ישראל יהודי יכול, לא יהודי, כנסת ישראל יכולה להופיע את הקודש בחול. רק בכנסת, רק בארץ ישראל. בגלות זה, החול זה הוא קשה מדי לעילוי. תומה, קרוב אל התומה. בארץ ישראל, החול שם הוא גוי, כן? בארץ ישראל לא. בארץ ישראל, הצבא הוא צבא השם. אנחנו לוחמים על כיבוש הארץ. הורשתם את הארץ וישבתם בה. אנחנו מקיימים הרבה מצוות בצבא. קידוש השם, כיבוש הארץ, יישוב הארץ, גם בפוליטיקה, אותו דבר. הפוליטיקה היא מתנהלת בחוסר ניקיון כפיים, אבל זה קלקול, זה כאילו לאומיות מנותקת מן הקודש. באמת, הפוליטיקה היא צריכה לבטא את הקודש. האם היה לזה תקופה כזאת בהיסטוריה? כן, הנה, דוד המלך, שלמה המלך, יהושע. יהושע היה רמטכ"ל, היה מלך, היה נביא, וגם דוד וכולי, ברור? אנחנו שואפים לגודל הרבה יותר עליון, שהוא מרומם את החיים הארציים, מושך אותם אל השמיים. השמיים הם מופיעים בארץ, לא חיים ארציים שמתהלכים אליי קליפות, מנותקים מן הנשמה הפנימית. זה דבר לא טוב, ברור? לכן לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם, זה הנשמה והגוף, נטייה רוחנית והנטייה הלאומית כשהן מנותקות. מבשרם נעשה סעודה יפה לצדיקים. אז זה הוא מסביר פה הרב, שזה הרז התנועות העכשוויות, רז מלחמת הקודש והטבע. אתה מסתכל על החרדים נלחמים לא ללכת לצבא, והחילונים אתם תלכו לצבא, נכון? קמות על זה מפלגות בכנסת, ובאמת לא צריכה להיות מלחמה בכלל, אלא זה מצווה מדאורייתא ללכת לצבא, נכון? אלא יש התרגלות כזאת לקודש שמנותק. זה לא טוב. כמובן צריך להכשיר מערכות בצבא שיתאימו ולא יתמאו את הקודש הפנימי. אפשר לפחות לסגור את הדלת. תודה רבה. אז יש מערכות, צריך להתאים את המערכות לכניסה של החרדים וכולי, אבל בכלל, אבל טוב, אז אני חוזר. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, יוסי, אולי תעשו את זה אחרי השיעור, זה מפריע לי ממש, מחילה, בסדר? תודה רבה. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה, והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה. שתיהן יחד ממקור אלוהים אינן יוצאות, ממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. זאת אומרת, מה החידוש פה של הרב? המקור של שתיהם הוא אלוהים. שתיהן יחד ממקור אלוהים חיים אינן יוצאות, גם הנטייה הלאומית וגם הנטייה הרוחנית. הנטייה הרוחנית יותר קל לנו להבין, אבל הנטייה הלאומית המעשית, מה, לסלול כבישים, להקים יישובים, ולצבא ומערכות ביוב וגביית מיסים, זה יוצא ממקור הקודש? תשובה כן. זה גם כן מהנטייה הזאת היא הלאומית המעשית של כנסת ישראל, החידוש בעם ישראל, שהיא גם כן באה ממקור אלוהים חיים, ממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. בסדר? כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי, והאור בצורתו המופשטת ובפנייה עצומה אך כלפי מעלה שימש באומה רק לדאגה כללית איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית התאורה. כלומר, כל ימי הגלות נשבר הכלי הלאומי. אין, אנחנו אומה פורחת באוויר, אנחנו נשמה פורחת בלי גוף, אין לנשמה מקום להיאחז, וההופעה שלה היא מאוד מצומצמת. לכן הגלות נקראת קבר. ופתחתי והוציאי אתכם מקברותיכם עמי, אומר יחזקאל בפרק למד זין בחזון העצמות היבשות. אז זה, למה זה קבר? כי הגוף הוא קבור מתחת לאדמה, אין לאומיות, יש נשמה פורחת באוויר כמו במוות. התקופה שאנחנו חווים עכשיו זה נקרא תחיית המתים בספר יחזקאל, כן? והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. מה אתם שומעים? עם ישראל הוא חוזר לארץ ישראל, והנשמה היא חוזרת אל הגוף. זה נקרא תחיית המתים הלאומית. בכל מקרה, כל תקופת הגלות, כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. אין לנו מלכות, אנחנו מפוזרים, אין לנו שלטון ריבוני בארץ, אנחנו קהילות מרוסקות, נאכלות בקבר הגלותי, רימה ותולעה, אוכלות אותנו מכל צד, אפילו את השפה איבדנו כמעט לגמרי. צריך לשקם אותה. כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. אין לנו אמירה בתור אומה. אין לנו... הכל נאבד. והאור בצורתו המופשטת ופנייה עצומה אך כלפי מעלה שימש באומה רק לדאגה כללית, איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית התאורה. מה זאת אומרת? כל ימי הגלות היה צריך לשמר איזושהי תוכנית שלעתיד לבוא היא תהפוך להיות לא רק תיאורטית, אבל בינתיים איכשהו לשמר את הרוחניות, הלאומיות הרוחנית התאורה. בינתיים אתה בר ישראל בגלות, בן ישראל שמתמודד, ששומר על המצוות, שלא הציבי לך ציונים, שלא יהיו בעיניך כחדשים, שאתה חוזר לארץ. ואנחנו חולמים על חיים נורמליים עתידים לבוא, ושוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. אבל בינתיים איכשהו שורדים במינימום חיים, וגם ההערה הרוחנית היא קלה, היא דקה, היא לא גבוהה. ותגיד, עמדו לנו כאלה גאונים בגלות? כל הגאונים האלה שעמדו בגלות הם באמת גאונים, זה באמת ענקי עולם שהקדוש ברוך הוא, בשביל שהעצמות האלה לגמרי לא יתפרקו ויתפוררו, העמיד לנו גאונים בשביל שנשמור על איזושהי קומה מסוימת. אבל צריך לומר את האמת, וגם יגידו כל הגדולים האלה שעמדו לנו בגלות, שהנביאים שעמדו לפניהם בארץ ישראל הם יותר גדולים, ושעתידים לעמוד גם כן יותר גדולים. זאת אומרת, זה לא המצב האידיאלי. הנבואה הסתלקה, אין יכולת לאור הזה בכלל להופיע בעולם, אין לו כלי לאור הנבואי להופיע בעולם. אין לך מדינה, אין לך מלך להדריך. הגלות היא עצבות אחת גדולה, כותב הרמב״ם. לכן אין בה יכולת בכלל לנבואה, כי הנביא הוא, נבואה היא שורה מתוך שמחה, לא מתוך שברון הכלי, לא מתוך ריסוק עצמות. אז בגלות נשבר הכלי לגמרי, והאור בצורתו המופשטת בפנייה עצומה כלפי מעלה, שימש באומה רק לדאגה כללית איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית הטהורה. האור האלוהי, שהוא נשמת האומה השורשית במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו, נהיר בתעופת נוגה בכנסת ישראל. כלומר, האור הלאומי, האור האלוהי, שהוא נשמת האומה השורשית, זה האידאה הדתית, האידאה הדתית. במאמר מלאך האידאות בישראל, הרב קוק מסביר שהאידאה האלוהית היא מופיעה באידאה הלאומית. אבל כשאין לך אידאה לאומית, אין לך יכולת לחיות כמדינה. אז האידאה האלוהית היא גם כן מסובלת, היא גם כן מצטמצמת, היא גם כן נעשית עמומה יותר, והיא נקראת כבר אידאה דתית. מה זה דתית? זה חוק אלוהי, זה חיים פרטיים, זה קהילות שמשמרות איזה משהו, איזה רושם מן העבר הזוהר שהיה לנו, ומקוות לעתיד המזיר שיהיה לנו, אבל זה כמו עצם הלוז שיש לה מעט חיות בקבר. ברור? אז זה נקרא אידאה דתית, זה חלש. אז האור האלוהי שהוא נשמת האומה השורשית, במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו, העיר בתעופת נוגה בכנסת ישראל. מה זה תעופת נוגה? נוגה זה אור חלש. ונוגה לא סביב, כתוב במרכבת יחזקאל, זה נקרא אור חלש. זה אור שהוא לא יכול לדחוף חיים לאומיים. זה פנס כיס. לעומת הכור האטומי שאנחנו יכולים להופיע בארץ ישראל בתור אומה. ברור? זה... אנחנו לא מזלזלים. יש לנו הרבה מה לקחת, הרבה אוצרות מתורה שנלמדה בגלות. אנחנו, יש לנו דברים מתוקים, דברים חשובים, גדולי ישראל, שהצליחו להתעלות מעל החורבן הגדול שהאומה עוברת, ולקנות איזה מין גובה כזה של שייכות אל הנצח. אבל צריך לומר את האמת, שביחס לאיך שהאומה הישראלית צריכה להיראות, זה נקרא תעופת נוגה. זה רוחניות שלא מדריכה את הלאומיות, שלא מרוממת את הארציות, שלא עושה גלים גלים בתוך האנושות, בתור השפעה של אומה ודוגמה אישית ועירת הרוממות מהאומה הישראלית. זה יחידים בגלות עם מידות טובות. אומר פה הרב קוק, השכינה ירדה עם ישראל לגלות ושרתה בתוכם והתענתה באשר התענו הם. מה זה השכינה ירדה עם ישראל לגלות? זה נקרא, זה ירדה גיאוגרפית לגלות? מה הכוונה? עם ישראל ירד לפולין, אז עכשיו השכינה היא בפולין? זה הכוונה? מה? אז האמת שכן, גם השכינה היא עכשיו בפולין, אבל זה גם נכון, זה פירוש נכון, אבל יש לזה עוד עומק. שכינתה בגלותה, השכינה בגלות הכוונה, היא מופיעה בצורה מצומצמת. זה נר, זה פנס כיס, זה לא נבואה, מלכות, ושופטים, ושוטרים. וכהונה גדולה בבית המקדש, יידישקייט, כן? זה גם נכון, כן. זה נכון. כן, כן, זה גם נכון. אבל לא אמרנו את זה, אבל זה גם נכון. למה? כן, אבל באופן כללי כל חוץ לארץ זה נקרא טומאת ארץ העמים. ברגע שכבר יצאת מארץ, אתה בחוץ. יש בזה מדרגות. בבל היא יותר קרובה לארץ ישראל. הגמרא אומרת את זה כמה פעמים. כן. קרובה, במובן זה גם גיאוגרפית הם היו קרובים, הם היו גם בקשר עם חכמי ארץ ישראל, חכמי בבל וכו'. אז עדיין במחשכים הושיבני כמתי עולם. זה תלמודה של בבל כתוב. ואיך אומר יש לקיש? הוא אומר, בבלי טיפשי. זה התלמוד הבבלי כותב את זה על עצמו. בתוך התלמוד הבבלי זה כתוב. בבלי טיפשי, כלומר חכמי בבל הטיפשים. דייתווי בערה דחשוכה ואמרי מילי דמחשיכן. שיושבים בארץ החושך ואומרים דברים חשוכים ומחשיכים. ואת התלמוד הבבלי הוא בעצמו מלא ביטול וענווה ביחס לתלמוד הירושלמי, לחכמי ארץ ישראל, לרבי יוחנן וכו'. ברור? זה יש מדרגות. מדרגות, מדרגות. יש לזה גם כל מיני הלכות שקשורות. לסוריה יש הלכות מסוימות לפעמים של מצוות הקשורות. בארץ ששם עושים בצורה חלקית, בצורה דרבננית וכו'. יש לזה כל מיני הלכות, לא ניכנס לזה עכשיו. גם השפה היא, שפות השמיות שהן יותר קרובות פה, ארמית, ערבית, הן יותר קרובות ללשון הקודש משאר השפות. כל שאתה מתרחק, אתה מתרחק. אבל בכלל הדבר שברגע שעשרה מדרגות של קדושה ירדו לעולם, כולם לקחה ארץ ישראל. בסדר? אין קדושה בחוץ לארץ. אתה אוטומטית בהשפעה של שרי אומות העולם. יש לך מסך ברזל המפריד בינך ובין ריבונו של עולם וכו'. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. בכל מקרה, השכינה ירדה עם ישראל לגלות, במובן הזה שהשכינה היא שכינה בגלות, הכוונה שהיא עולה למרומים. היא כאילו מצטמצמת מהופעתה בארץ. כי מה זו השכינה? השכינה הזאת היא הנוכחות האלוהית, ההנהגה האלוהית, ההשגחה האלוהית, ההערה האלוהית בתוך בני ישראל. וברגע שעם ישראל לא במקום שלו, הוא חולה, הכלי שבור, אז גם השכינה היא מופיעה בצורה מאוד מצומצמת. מצומצמת. זה קל. אתה לא יכול להשוות את אור הירח לאור השמש. נכון? אור הירח זה המצב בגלות. אפילו לא. לפעמים זה רק כוכבים, לילה בלי ירח. סליחה, אור קהילה במרוקו, קהילה בפולין, קהילה בעיראק. זה כוכב, 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 אין אפילו לבנה. ברור הנקודה הזאת? זה... יש משהו, אבל זה משהו. זה מעט מאוד. ביחס למה שאמור להיות, זה בטח לא אור הלבנה במילואה, וזה בטח לא אור השמש בצהריים. יש מדרגות בהערה האלוהית. אז השכינה ירדה עם ישראל לגלות, כלומר היא ירדה, הנוכחות האלוהית בעולם היא תלויה במעשיהם של ישראל, במצבם הרוחני. וכיוון שישראל במצב חסר וחולה, ככה גם הנוכחות האלוהית וההשגחה בעולם, ושרתה בתוכם והתענתה באשר התענו הם. מה זה התענתה? בכל צרתם לא צר, כתוב. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אמו אנוכי בצרה. אני והוא הושיע נא. הוא מצטער בצערנו, כי זה גם צער שלו. כי כשקרן ישראל עולה, זה גם הופעת השם עולה וגדלה. וכשישראל הם במצב חולה, אז גם השם הוא מופיע בצורה חסרה מאוד. כאילו האור האלוהי מסתלק לשמיים, ולא מופיע עכשיו בארץ. וזה צער גדול לקדוש ברוך הוא, שהתאווה לעשות לו דירה בתחתונים, שהתאווה לשרות על עמו. אבל לית שכינתא שריה באתר פגים, אין השכינה שורה במקום פגום, כתוב בזוהר. לית שכינתא שריה באתר חסיר, וכשעם ישראל בגלות, אין לך חילול השם גדול מזה. ותחללו את שם קודשי, כתוב בחזקאל המדבר. ואמור להם, יחוללו את שם קודשי. ואמור להם עם השם, אלה הוא מארצו יצאו. זה חילול השם. ואין לך ביטול תורה גדול מזה שישראל בגלות. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. זה אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה זאת אומרת? אבל אמרנו שהיו שם מלא גאונים ולמדו תורה. אבל התורה שלמדו זה לא... זה לא באותה מדרגה מתורת ארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. וגם כמה למדו, הרוב חיו בקשיי פרנסה וחיי יום, קשיי יום יום, רדיפות ופוגרומים וכופר נפש, חוטפים איזה ילד, כל העיירה צריכה לשלם כסף. כל ימי הגלות היינו בחוסר יציבות נוראית. לך יישוב הדעת ללמוד תורה באופן הזה. לא הרחיבה הנשמה את מאווייה, אבל קבעה אותם במושג יראת אלוהים, אמונתו וזהירות התורה והמצוות, שהם מצד שהם פיקודי השם, כציפור נודדת מקינה. מה זה לא הרחיבה הנשמה את מאווייה? אין לך התרחבות להופיע בחיי החומר. הנשמה היא רוצה להתפשט, להתפשט על החיים הארציים, להתפשט על החיים החומריים, להתפשט על החיים הלאומיים. בגלות היא לא יכולה להרחיב את מאווייה. היא כציפור נודדת מקינה, קינה פה זה הלאומיות. היא נודדת ממקום שהיא יכולה לקנן בו, הרוחניות הגדולה הזאת, אין לה פה מלבוש להופיע בו, והיא מופיעה באופן ערום ממלבוש, ולכן באופן חסר מאוד, עמום מאוד. אתם מבינים? כשהגוף הוא מתחזק, יש לך אדם בריא, חזק, גם הנשמה שלו יכולה להופיע יותר. איך האדם כזה חולה, אז גם הנשמה מופיעה בצורה מצומצמת. כשעם ישראל הוא חולה, נשמה מופיעה בצורה מצומצמת, בצורה שעם ישראל קבור בקבר, בכלל מופיע משהו. אבל ההבדל בין מוות וחיים זה ההבדל בין הגלות לבין הגאולה. לא הרחיבה הנשמה את מאווייה, אבל קבע אותה ממושג יראת אלוהים, אמונתו וזהירות התורה והמצוות. כל אלה דברים חשובים, אבל זה דברים לא לאומיים לכאורה. זה דברים שיום אחד יביאו לבריאות, ללאומיות, שהיא מגלה את הקודש הפנימי, את הרוחניות הישראלית. היא תהיה הופעת השם והתפשטות האידיאלים האלוהים בארץ על ידי האומה וכל מערכות חייה. אבל בינתיים, יראת אלוהים, אמונתו, זהירות התורה והמצוות, זה משמרים. מצד שהם פיקודי השם, כציפור נודדת מקינה. טוב, עד כאן. שאלות? כן. דת, בדיוק. דת זה דת. מה... אתה, זה מה שהשם פקד עלינו, ציווה עלינו, אנחנו שומרים את זה. אבל בארץ ישראל זאת הישועה עצמה. פה אתה רואה איך הדברים האלה פועלים, איך הם מאירים את החיים, איך הנשמה מתענגת בנחל עדנים, ואתה רואה את הרוחניות בארץ מופיעה, הולכת ומאירה את כל המחשכים. בחוץ לארץ אתה כמו איזה משוגע יושב במוסקווה בתוך סוכה מינוס 20 מעלות. אתה עושה את זה כי השם ציווה, נכון? פחד מכל השיקורים שם, אבל איכשהו על הגג יושב בסוכה מינוס 20 מעלות. כי זה פיקודי השם. אתה אוכל מצה כי זה פיקודי השם, ואתרוג, אתה הולך עם ארבעת המינים כי זה פיקודי השם, אתה משומר את הכל. אבל בארץ אתה רואה איך זה מתאים לנו, איך זה הרצון הפנימי העמוק ביותר שלנו, איך האומה הישראלית מתענגת על המצוות, ואיך המצוות הם חושפות את הנשמה הישראלית, איך זה הצינור שדרכו השם מופיע בנו, המצוות והתורה. הגלות זה מחכים לטוב, איך אומרים, מחכים שפעם יהיה טוב. שתיים סוחבים, מי שהצליח לסחוב, כן. לא, לאומיות זה הקישור של האומה עם הארציות. הכללי, הקישור הכללי של האומה עם הארציות. זה מתבטא בישיבה בארץ ישראל, בכיבוש ארץ ישראל, בהנהגת מדינה, צבא, תרבות, חקלאות, כל ההופעה הכללית בקישורה עם החומר זה נקרא לאומיות. מבין? בגלות היינו בלי לאומיות, היינו מין כזה נשמה מרחפת באוויר. רק בבית המדרש ובבית הכנסת. לאומיות הגויית, יש לאומיות גויית, אבל היא לא יונקת מנשמת אלוהים חיים. אין להם נטייה רוחנית שמפקה בלאומיות, ולכן הלאומיות הגויית היא גסה. היא מבטאת הרבה מידות רעות, הרבה שוביניזם, כזה שאתה דואג לעצמך ודורס אחרים. זה לא בא על בסיס מוסרי של דבקות בהשם. זה בא על שאני מתפשט על עוד שטח אדמה, אני נצח וכו'. כמו קבוצת כדורגל כזאת, לאומיות הגויית. בארץ ישראל לא. לאומיות היא מלבוש של הרוחניות. היא כולה אצילית, אמורה להיות. רוחנית, מוסרית, אלוהית. בסדר? זה החידוש הגדול של האומה הישראלית, שאפשר לחיות בתור אומה בארץ בקדושה. והופעת הכלל. זה חידוש מאוד גדול. זה הלאומיות הגויית היא מין כזה חברת אחריות גדולה יש לך, המדינה אצל הגויים, זה כזה נוח לי, אני לא יכול גם לסלול כבישים, גם לשמור בגבולות, גם לעבוד בבית חולים וגם לשחק כדורגל. אז זה, אתם משלמים מיסים, מסתדרים ביחד, משלימים זה את זה ככה, זה נוח. בארץ זה לא ככה, זה מהות, זה ביטוי של המהות האלוהית של האומה הישראלית, הלאומית. למה? בעם ישראל? בכל עם יש יצר שבטיות? כן, כן, זה נוח, תשמע. אבל בעם ישראל הלאומיות היא צריכה מזון. אנחנו נראה את זה בהמשך, התחלנו רק היום את הפרק. היא צריכה גם פרנסה רוחנית, הלאומיות. צריכה את התורה בעצם, שתדריך אותה, כדי שהיא לא תסתה במדרון החלקלק, ותהפוך להיות לאומיות מלאה בשיגים. מידות רעות, עבודה זרה וכו'. בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות.